Parshas Kisaytse, כתוב, כי כך איש אישו ואולו, והיו אם לשים צלכם בעינוב, כי מצבה ערוות דבר, וכתב לספר כיתות ונתן בידיו ושלחה מביתו. והפסוק הזה, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, בפסוק יש לנו, בפסוקים האלה יש לנו מקופלים את כל מסכת קידושין ואת כל מסכת גיטין. אז אנחנו נדבר על דבר יסודי מאוד בעניין של גט בתורה, וכמה שהעניין הוא יסודי, אבל זוהי המשנה האחרונה במסכת גיטין, הדף האחרון במסכת גיטין, דף צדיק. יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל באיזה מקרה או באילו אופנים התורה נותנת את האפשרות לאדם לגרש את אשתו. והמשנה אומרת כך, בית שמאי אומרים לו, יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערווה, שנאמר כי מצא בה ערוות דבר. בפסוק כתוב, היה אם לא תמצא חן בעיניו, אבל למה לא תמצא חן בעיניו? כי מצא בה ערוות דבר, אז וכתב לספר כריתות ושלחה מביתו. אבל אם לא היה פה ערוות דבר, התורה לא התירה לגרש בך זה מקרה. ובית הלל אומרים,
מה זה בדיוק ערוות דבר?
אז תכף נראה. ערוות דבר בפשטות, הכוונה דבר ערווה. דבר ערווה זאת אומרת שהיא עברה על איסור עריות. כן. ובית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תפשילו. אפילו הקדיחה תפשילו, אומר רש"י, שרפה. או על ידי אש, או על ידי מלח, היא הקדיחה את תפשילו. הוא הגיע, והתפשיל לא מצא חן בעיניו, הוא כועס, הוא החליט לגרש אותה, הוא מגרש אותה.
זה היום.
לא, היום יש את מה שרב עקיבא אומר. אבל כיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה המנה. שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. במאמר מוסגר, איך ייתכן על דבר כזה שהגדיחה תפשילו? הרי לא יעשה כן במקומותינו לגרש על דבר כזה. בדרך צחות, אומרים הדרשנים, במאמר מוסגר, הגדיחה תפשילו. אומרים כך, לפעמים קורה שהתבשיל נשרף. בדרך כלל איפה נשרף? למטה, חלק התחתון הקרוב לאש הוא שנשרף. חלק העליון בסדר, אפשר לאכול אותו, הוא לא נשרף. עכשיו פה אפשר לראות איזו היא אישה כשרה. יש כאן שלושה אופנים מה האישה הזאת תעשה. היא יכולה לקחת את התבשיל, לחתוך את זה באמצע ככה, שהחלק העליון יישאר למעלה, החלק הטוב יישאר למעלה, החלק השרוף יישאר למטה, ובזה היא יכולה, אפשרות א', לקחת לעצמה את החלק הטוב, ולתת לבעלה את החלק השרוף. יכול להיות אישה הכשרה, אפשרות ב', הפוך, היא תיתן לעצמה, תיקח לעצמה את החלק השרוף, לבעלה היא תיתן את החלק היפה. אישה ממוצעת, אישה בינונית, תחתוך את זה פה באמצע, כל אחד יקבל חצי מהשרוף וחצי מהטוב. אומרים בית הלל, הקדיחה תבשילו, היא שרפה את התבשיל שלו. זאת אומרת, היא חותכת את זה ככה באמצע, נותנת לו את השרוף. אז התבשיל שלו שיצא שרוף. או, אז פה כבר יש פה בעיה במידות. זה אישה, זה אישה, ההפך מי עושה רצון בעלה, אישה קשרה שעושה רצון בעלה, זה אומרים בית הלל, שהתורה התירה לגרש. על כל פנים, יש כאן שאלה בירושלמי, כאן בסוף מסכת גיטין, שאלה ירושלמי שאלה, והתוספות במקום מביאים את הירושלמי. מעניין, זה לא רגיל לראות שתוספות יביא קושיה ותירוץ של הירושלמי בסוגיה שלא נזכר כאן בבבלי. אבל כאן יש דיבור שלם בתוספות שהוא רק מציין לנו בירושלמי מקשה כך ומתרץ כך. מה הקושייה של הירושלמי שתוספות ראה לנכון לציין לפנינו כאן על הדף? אומר תוספות כך בירושלמי פריך, דעמי איצטריך קרא דלא יוכל בעלה אשר שלחה לשוב לקחתה, טייפוק לי דבלב הכי אסור להחזיר סוטתו כיוון שיש עדים. הרי התורה ממשיכה ואומרת, אחרי שהבעל מגרש את אשתו ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, ובסוף גם האיש האחר הזה הוא שנאה האיש האחרון וכתב לו סוף הכריתות, או שהוא מת או כי ימות האיש האחרון, עכשיו הבעל הראשון רוצה לחזור ולקחת אותה. אתם מכירים את הסיפור שהיה אחד שלא היה מרוצה מאשתו, תמיד התלונן, עד שהוא החליט יום אחד הוא מגרש אותה. טוב, יגרשו, אחרי זה פתאום שומעים שאותו אחד חזר והתחתן איתה עוד פעם. שלא תגיד לי, כל כך התלוננת, כל כך רצית להתגרש, עד שהתגרשת אתה כבר חוזר ולקח אותה? אמר, לא, בשביל זה וגשייני, בסדר. אומרת התורה, אבל אחרי שהיא כבר הלכה והייתה לאיש אחר, ולא משנה עכשיו אם היא התגרשה מהאיש אחר או שהוא מת, יש לב בתורה לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמאה. אחרי שהיא כבר הייתה עם איש אחר בנישואים או אפילו באירוסין לפי ההלכה, לפי מאן דאמר אחד וכך ההלכה, אתה לא יכול לחזור לקחתה. שואל הירושלמי, אם בית שמאי סוברים זה מחלוקת, מחלוקת בגמרא ביבמות, מחלוקת ביבמות, יש מאן דאמר אחד רבי יוסי בן קייפר שאומר שאחרי שהוא תמה זה רק נישואים, אחרי אירוסין לא, אבל להלכה נפסק, להלכה נפסק שאפילו מן האירוסין גם כן, אם היא רק התארסה לאיש אחר, זאת אומרת שהיה קידושין, היה איש את איש, אפילו שלא היה נישואים, היא גם כן, זה בכלל אשר הוא תמה והיא אסורה לזול בעלה ראשון. כל פנים, שואל הירושלמי, אם שיטת בית שמאי, שכל האפשרות שהתורה נותנת לגרש אישה זה רק כי מצא בה ערוות דבר, ומבין הירושלמי שהכוונה היא שיש עדים על הדבר, יש עדים שיודעים שהיא זינתה. על כזה מקרה יש לנו איסור בתורה, שאדם, הרי ידוע שאדם צריך לגרש את אשתו כאשר היא זינתה תחתיו, הוא חייב לגרש אותה, הוא לא יכול להמשיך לחיות איתה. זה מן התורה. לומדים את זה בפרשה של סופה, פרשת נשא, יש ריבוי מיוחד לומר, שאם יש עדים ברורים, מה שהתורה נותנת אפשרות להשקוט סוטה, זה כשאנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, יש עדי כינוי וסתירה, אבל לא יודעים בדיוק מה קרה שם, אז היא שוטה כדי לברר. אבל אם יודעים בבירור שהיא זינתה, אפילו לא נותנים לה לשתות, היא חייבת לצאת ולא כתובה, מפסידה את הכתובה ומגרש אותה. ויש לו איסור להמשיך לחיות איתה, ועל זה התורה דיברה לפי בי שמאי, כי מוצא בוער וסדובו. שואל הירושלמי, אם ככה, מה צריכה התורה ללמד אותנו את הלף שלא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה? הרי לפי בי שמאי היא בלאו הכי אסורה, בגלל שהיא סוטתו, היא סוטה. היא אסורה לבעל ולבועל, אבל לבעל היא אסורה באיסור. מתרץ הירושלמי, מביא את זה התוספות, הוא משנה לעבור עליו ובית להבין. אין לכן עמי. גם בלי האיסור שלא יוכל בעלה ראשון, היא פרמי לאסורה עליו לפי בית שמאי. אבל בית שמאי צריך לומר שהתורה באה להוסיף עוד לב. וזה תירוץ שאומרים אותו רק שאין ברירה אחרת. כי זה דוחק. בדרך כלל, יש במניין הלווים, יש לב מיוחד לכל מקרה. להגיד שהתורה כתבה פסוק שלם רק בשביל לעבור בשני לווים, זה כשאין לנו ברירה אחרת, אנחנו אומרים את התירוץ הזה. אז בפשטות, הירושלמי לא מצא שום אפשרות אחרת לתרץ את השאלה הזאת עלי בדבי שמי, והוכחו התוסות והירושלמי לתרץ לעבור עליו בשני לווים.
השאלה היא על בית שמאי, בגלל שהוא מפרש את זה כפשוטו ערווה דבר שזה רק...
כן, לפי בית הלל, ערווה דבר זה לא ערווה דבר שדווקא היא זינתה, אלא אפילו אם היא הקדיחה תבשילו. אז המקרה כזה שהיא הקדיחה תבשילו, הוא גירש אותה, היא הלכה והתחתנה, עכשיו הוא רוצה לחזור אליה, אומרת התורה, לב, מתחדש לב, שהוא לא יכול להחזיר אותה, אין שום סיבה אחרת למה שהיא תהיה אסורה.
אם היא לא הייתה לאיש אחר, אז מותר להתרתן איתה עוד פעם?
בוודאי, בוודאי.
אפילו שהיה לו בטוח שהיה ערווה דבר? נכון? לפי בית שמי היה ערווה דבר.
זה השאלה של הירושלמי. זה השאלה של הירושלמי. למה התורה צריכה להגיד לא יוכל בעלה ראשונה? הרי גם בלי שהתורה תגיד את הלא יוכל בעלה ראשונה שוב לקחתה, היא אסורה, בגלל שהיא זינתה תחתיו. היא אסורה עליו מדין סודה.
עוד לפני ש...
אפילו אם היא לא התחתנה עם מישהו אחר. אפילו אם היא לא התחתנה עם מישהו אחר. פה כתוב בתורה שאם היא הלכה והייתה לאיש אחר, אז עכשיו היא לא יכולה לחזור לבעלה. שואל הירושלמי בעצם כלול בשאלה שלו מה שדניאל אומר. הרי לפי בית שמאי זה אפילו אם היא לא ניסה לאיש אחר.
זה מאוד דחוק.
אפילו אם היא לא ניסה לאיש אחר, זה לא... הרי הוא לא יכול להתחתן אותה כי הוא גירש אותה משום ערוות דבר, היא זלדה תחתיו. אז למה התורה אומר דווקא אם היא הייתה לאיש אחר? אומר שם נכון, אם היא הייתה לאיש אחר יש עוד לאו נוסף.
אבל אז זה לא בדיוק מדין סוטה, כי סוטה זה ספק, אנחנו מדברים, זה מדין הוודאי של הסוטה.
ודאי, במקרה שזה ודאי.
במקרה שזה ודאי, לומדים מסוטה, לא צריך.
באמת, בקביעי גיר בגיליון השס, בקביעי גיר בגיליון השס, יש לו פה שלושה חלקים מעניינים, נרד שלושתם. אבל נתחיל בחלק האחרון. גיליון השס בדרך כלל הוא מאוד מקוצר, ופה במילים קצרות, בכמה שורות, יש פה שלוש חלקים מעניינים מאוד שאומר רבי עקיבא איגר. דבר ראשון, או אחרון, הוא כותב, עיין רשב"א בתשובה סימן תף קוף נון זין, וצריך לעיון גדול. מה מתכוון רבי עקיבא איגר? אז צריך ללכת, לפתוח את הרשב"א בתשובה סימן תף קוף נון זין, ולנסות להבין מה הוא מתכוון להקשות שצריך לעיון גדול. עכשיו, הרב עקיבא איגר ציין את דבריו על התוספות, על התירוץ, על התוספות שמביא את הקושיה של הראשונה, למה הוא מתכוון? אז לכאורה הוא מתכוון כך. בתשובת הרשב"א, הוא כותב שהליבא דבית שמאי, שלא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בערווה דבר, זה אפילו אם יש רק עדי כיעור, כיעור, עדים שמעידים על מעשים מכוערים שהיא עשתה, דהיינו, מעשים מכוערים הכוונה לא ממש עדים שזנתה, אבל יש עדים שהעידו שהיא לא נוהגת בצניעות, ויש עליה חשד וחשש, וראו אותה מסתובבת וכדומה, זה נקרא עדים על מעשים מכוערים, לא עדי זנות ממש, מעשה ממש. ככה אומר הרשב"א, זה גם כלול במה שמשם אומרים, אלא אם כן מוצא דבר ערווה, גם זה דבר ערווה, הוא מגרש אותה בגלל שהוא... הוא חושד בה. ככה כתוב בתשובת הרשב"א. נראה מאוד שכוונת רבי עקיבא איגר להקשות מכוח קושיית הירושלמי, רואים לא כדבריו. אם היה, כמו שהרשב"א אומר, אז הקושייה של הירושלמי לא מתחילה. מה ירושלמי מקשה? למה אתה צריך את הפסוק של יוכל בעל הראשון הרי כבר מי לאסורה מצד איסור של סייטו? הרי איסור של סייטו זה רק שיש עדים ממש שהיא זינתה. אז אם כדברי הרשב"א, הקושיה של ירושלמי לא מתחילה. כי הרי אנחנו צריכים את יוכל בעל הראשון על כזה מקרה שהוא גירש אותה בגלל שהיה...
אין איסור
להסביר
שעה שיש לה
מעצים. זה לא דבר מומלץ. זה ודאי לא דבר מומלץ, ואף אחד לא יעץ לו לעשות את זה. אבל אין פה את האיסור של סוטה לבעלה.
אז זה כבר לא שלילה.
אז לא צריך להגיע לשלילה, אם זה מדבר על מקרה שהוא גירש אותה בגלל עדים מכוערים, עדים של מעשה כיעור.
זה מקרה אחר.
ועל זה אין את הלאו, את האיסור של סוטה, ועל זה באה התורה ואומרת, אבל אם התחתה עם מישהו אחר, פה יש כבר איסור גמור, סודו רייטב, לא יוכל לדבר ראשון. אומר רבי עקיבא, צריך לעיון גדול. הרשב"א נסתר מקושיית ירושלמי, מקושיית ירושלמי רואים שכשבשם הם אומרים לא יגרש אם כן מצא דבר ערווה, זה דבר ערווה ממש בעדים שזינתה, שראו ממש. זאת לכאורה כוונת רבי עקיבא איגר שהוא משאיר בצריך לעיון גדול. בכל פנים למדנו מתוך דברי רבי עקיבא איגר שלפחות הירושלמי סובר שכשבשמאי אומרים לא יגרש אדם תשתה לכן מצב הדבר הרבה, זה רק בעידית ברורים. עם חשד וחשש, זה לא מספיק סיבה. ולהגיד שהבבלי לא סבר את זה, לא מצאנו מפורש בבבלי. נלמד את כל הסוגיה פה בדף צדיק, לא נראה הכרח להגיד שהבבלי לא סבר ככה, ויש לנו כלל שבמקום שאין לנו הכרח לעשות מחלוקת בבבלי לירושלמי, מספיק לנו המחלוקות איפה שברור שיש מחלוקת. על הראשונים אנחנו מצטערים, אתה בא להוסיף עליהם. במקום שאין הכרח, אז יש לנו כלל שאומר, הבבלי גם סובר כך. אז זה מה שאני מתכוון להגיד, צריך לעיון על הרשב"א. זה החלק הראשון, האחרון
של הרבי עקיבא איגר.
עכשיו נחזור לסדר של הדברים שלו. הוא מקשה על תירוץ הירושלמי לעבור עליו בשני לווים. הוא מקשה, ולא נעריך בזה, כאילו שיש הרבה מה להעריך בזה. הוא מקשה, קשה לי, האח חל איסור מחזיר גרושתו על איסור סוטה. יש לנו כלל שאין איסור חל על איסור. עכשיו, האישה הזאת, לפי הירושלמי, כבר אסורה לו, לפי שמה, היא כבר אסורה לו. היא כבר אסורה לו מדין סוטתו. עכשיו, היא גם הלכה והתחתה עם משכן, אומר הבא, אומר ירושלמי, לעבור משני לווים, נוסף עוד לב. אין איסור חל על איסור. יש סוגיות בשעס, מתי אומרים כן, שאיסור חל איסור, באיסור כולל, או איסור מוסיף, יש מחלוקת, מתי אומרים, פה אומר בקווגי אין כלום, לא איסור כולל, לא איסור מוסיף. למשל, אם זה היה, נוספו עוד אנשים בכלל האיסור הזה החדש, השני, אז היות שזה נוסף על האנשים החדשים האלה שנכללים באיסור השני, אז חל גם על הראשון. פה זה ספציפי רק על הבעל. אז איפה נוסף? אז אין פה איסור מוסיף, אין פה איסור כולל, אז איך חל פה איסור על איסור? ככה מקשר מקווה יגב, הוא לא מתרץ? ואז אומר מקווה יגב, ולומר שזה גזירת הכתוב, אתה כתוב שכן? אומר לא, מנהלן. היש לומר, ואז אומר רבי קיבייגר, זה החלק השני. יש לי פתרון לבעיה של הירושלמי. במילים אחרות, מתוך דבריו, יש לנו תירוץ חדש על קושת הירושלמי. אומר רבי קיבייגר, תשמעו, יש לומר, זה צריך קרא, שלא יוכל בעלה הראשון, להיך דבאו עדי הזמה והזימו לעדי התאומה. אומר ככה. מקרה שבאו עדים והעידו שבאמת ארבז דובור ממש. ואז לפי בשמי, על זה אמרה תורה שמגרשים. היא באמת עכשיו נסרת עליו באיסור, סוטה. אבל מה יקרה עכשיו? היא הולכת ומחתנת עם איש אחר, בינתיים באו עדי הזמה, ומזימים את העדים הראשונים שהעידו שהיא זינתה. מה קורה עכשיו? הרי אנחנו יש לנו זרס הקלוס ולמדנו את זה שבוע שעבר, שהתורה מאמינה לעדי הזמה. כידוע, כשעדים מכחישים את העדים הראשונים, אנחנו לא מאמינים, כשעדים מכחישים ואומרים, אתם אומרים ככה? אנחנו אומרים לא ככה. אז אנחנו לא יודעים, לא יודעים. אבל כשיש עדי הזמה, אז אנחנו מאמינים לעדים השניים. עדי הזמה זה רק במקרה שהם אומרים, אימנו הייתם במקום פלוני. וזאת גזירת הכתוב שמאמינים לעדים השניים. אז בכזה מקרה, כשבאים עדי הזמה ואומרים, אימנו הייתם במקום פלוני, מתבטלת לגמרי העדות הראשונה שהעידו, שראו אותה, שהיא זינתה. ממילא יוצא שמתבטל האיסור של סוטתו, של איסור סוטה. עכשיו, אם לא האיסור, אם לא הלאו החדש שלא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, היה מותר לו לחזור להתחתן איתה. כי בטל האיסור סוטה. איך הוא גירש אותה? לפי בשם הערים מגרשים רק על הרבז דובר, כי היה הרבז דובר, היו עדים. עכשיו רק, אחרי כמה שיכול שעברו כמה שנים, באו ידי הזמה. אז התבטל האיסור של סוטתו.
מה הפסול? תכי פסול.
עכשיו, לכוי ראה, הוא מותר לחזור עליה. ואתה אומר, לא, לא יוכל בלעד שלו שוב לקחתה. אז בעצם יש פה, ברכיבי איגר.
אבל הפסול לא
עומדת. אז זה משהו מקשה בעצם. בעצם זה קושייה. למה צריך להגיע, למה צריך להגיע לתירוץ של שני לאווים, והתירוץ של שני לאווים לא מובן, כי הרי אין איסור חל איסור. מה תגיד, אומר בגלל שזה גזיר עשה כוסף שפה כן איסור חל איסור? לא נכון, כי יש לי אפשרות אחרת להעמיד את הפסוק על מקרה כזה שבאו ידי הזמה. במים אחרות, גם משהו מקשה, זה קושיה, למה ירושלמי לא תרץ התירוץ הזה? והוא משאיר בצריך עיון. זהו משאיר בצריך עיון, ואת הקושיה על איילן רשבו אומר בצריך עיון גדול. אתם יודעים שצריך בקוויגר הכל מדוקדק. מתי זה צריך עיון, מתי זה צריך עיון גדול, מתי זה צריך לירב, וחדוי מאוד כמה וכמה לשנות שיש בקוויגר.
להעמיד את הצורך של הפסוק במקרה מאוד ספציפי,
זה פותר את הבעיה.
זה לא קשה כבר, זה לא קשה כמו שתי לאווים, זה לא קשה כמו...
אם תמצא אפשרות אפילו אחת, זה פחות דוחק מלהגיד ששני לאווים.
שני לאווים או ש...
או בוא נגיד ככה, שזה מקל יותר, כי בסופו של דבר יצא שיש שני לאווים. יצא שיש שני לאווים.
כן.
אבל בשביל זה התורה באה להגיד רק בשביל שיהיה עוד לאו. זה בדרך כלל, אנחנו לא אומרים את זה. בדרך כלל,
הוא נתן טעם למשתה.
אם אתה מוצא אפילו אפשרות אחת רחוקה, כמו שאומר כתבי איגר מאמין, מצאנו איזה אפשרות שאתה צריך דווקא את האיסור השני ואין את האיסור הראשון, זה כבר מקל הרבה. הנה, על זה דיברה התורה, כזה מקרה. אומרים את זה הרבה בגמרא, בסוגיות השעשרים הרבה, שהגמרא נכנסת אפילו לאפשרויות רחוקות ודחוקות, כדי להסביר למה התורה הייתה צריכה לכתוב את הפסוק הנוסף. ללמד את המקרה הספציפי המחודש הרחוק הזה. עד כאן דברי רבי עקיבא איגר. במאמר מוסגר, הקושה של רבי יגאל אין איסור חל על איסור, זה רק לפי הגרסה של התוספות, משם לעבור עליו בבית לוי. אבל פה כבר בצד מציינים, צריך לומר לעבור עליו בלב. וכך כתוב באמת בירושלמי. מתח ירושלמי בגיטי, אנחנו נראה שלא כתוב לעבור עליו בשני לבים, אלא כתוב לעבור עליו בלב. והפירוש לעבור עליו בלב. אז יש פנים מהירות ועוד שמסבירים שהירושלמי לא יכל להגיד לעבור עליו בשני לבים. זה מאמר מוסגר, אני לא רוצה להעריך, גם אולי קצת חשבוני מדי. איפה כתוב האיסור לב לאדם להמשיך לחיות עם סוטתו, דהיינו עם אשתו שיש לנו עדים שהיא זינתה? מאיפה לומדים את זה? בפרשת סוטה, בפרשת מסור, לומדים רק עשה. כתוב והיא נטמעה, לומדים מזה עשה. שיש עליו מצוות עשה
לגרש
אותה. זאת אומרת שאסור לחיות אותה באיסור עשה. עליו, אומרת הגמרא במסכת יבמות בדף י"א, לומדים את זה בריבוי מהפסוק הזה. לא יוכל בעלה הראשונה ששלחה לשוב לקחתה להיות לאישה אחרי השירות המאה. אומרת הגמרא, מה זה אחרי השירות המאה? זה ריבוי, זה בא לרבות מקרה אחר. מקרה לגמרי אחר. לא מקרה שהוא גירש אותה ולכה ולחתה עם איש אחר ועכשיו... אחרי השירות המאה בא לרבות, שאפילו אם היא יושבת תחתיו ומעולם לא גירש אותה, אבל אם היא נטמעה, היא גם כן אסורה עליו. זה ריבוי, זה לב שלומדים אותו מהריבוי מהפסוק הזה. אז איך יכול הירושלמי לתרץ שאנחנו צריכים את הפסוק הזה לעבור לו בשני לבים? חוץ מהלב של סוטה, לעבור לו גם הלב שלא יוכל בלה. הרי כל הלב של סוטה גם לומדים מהפסוק הזה. אז אין פה שני לבים. אם לא היה את הפסוק הזה, לא היה לנו אף לב. אז לכן הגרסה האמיתית בירושלמי שם זה לעבור לו בלב. יש לנו עשה. פרשת נשא, יש לנו עשה. לעבור עליו בלב, זה הלב היחיד שיש מהפסוק הזה. ואז לא קשה בכלל קושיית המקווייגר אם אין איסור חל על איסור. איסור חל על איסור זה כשיש לך לב, אחרי זה יש לך עוד לב. אבל אם יש לך עשה, ואתה רב על עשווה לב, זה ודאי, זה בוודאי שחל. לא צריך להגיע לתחות הזה, יש לנו לב שהוא חל על העשה. אז באמת, המקווייגר בעצם הוא תמוע, איך הוא הבין, התוסת כבר, הגרסה של תוסת לעבור עליו בשני לבים הוא קשה מאוד. אבל עוד יותר קשר בקווי עיגר שהוא הולך עוד יותר רחוק ומקשה, הרי איך יכול לשני לב מראה אין איסור חל על איסור? איך הוא הבין? איזה שני לב הם יש פה? הרי כל הלב שיש בסוטה זה גם מהפסוק הזה, אחרי השירות המאה. זה קשה, צריך עיון הרי בקווי עיגר, התוספות בעצם. התוספות, אז מתקנים את הגרסה, בצד כתוב צריך לומר בלב, במקום להגיד בשני לב, נעבור עליו בלב. למה? כי אין לנו לב אחר חוץ מהפסוק, יש לנו רק עשה. אומר ירושלמי, לעבור עליו צריך את הפסוק לא יוכל בלב, לעבור עליו בלב, דהיינו. איסור סוטה, לעבור עליו בלב.
אז למה הפסוק מדבר על איש השני? איש השני, עם כל העניין, כל האידיאה...
זה אותו לב. הלב הזה כולל שני חלקים. יש לב, יש לב על מקרה שהוא גירש אותה וחדה מישהו אחר, ואומרת התורה, לא רק זה, אלא אפילו אם היא עוד תחתיו, אפילו אם היא עוד תחתיו...
אותו לב זה מצב לגמרי אחר. זה אותו לב. מצב לגמרי אחר, עכשיו התחתנה עם מישהו אחר בפסוק.
אז אתה שואל, אתה אומר, לא, שאני אומר נכון. הרי סוף כל סוף, מה קורה אחרי שהיא מתחתנת עם מישהו אחר? יש פה עוד דבר, לא יוכל. אז אולי זה השני לבים. לא יוכל בלב שואל משל השואל כחתה, אחרי השירות המאה הזה יסיר שסותה.
לא נראה שזה לב אחד.
אם לומדים... אז אפילו שזה כתוב בפסוק אחד, סוף כל סוף זה שני לבים נפרדים. נכון. אז זה הכוונה שאתה עושה לבוא
לתחולה. היא חוזרת להתחתן איתו, באותו רגע זה שתי לבים.
לא, אחרי השירות המאה, זה עוד כשהיא תחתה, והיא זינתה, כבר יש איסור שלב אחרי השירות המאה, שאסור לו להמשיך לחיות איתה. אחרי השירות המאה. אם עוד פעם, אם אחרי זה הולכת ומתחתנת עם מישהו אחר, והוא רוצה לחזור עליה, אז יש את הלא יוכל בעלה. זאת אומרת, שלמה, זה בעצם כן שני לבים. זה בעצם כן שני לבים. זה כן שני לבים. זה שני לבים.
כמו שאמר.
כי התורה מסיפה עוד משהו, לא יוכל בלה. אחרת זה היה כתוב שם בפרשת נשא.
אחרי השאלות אמר. בבניין המצוות. איך זה מופיע? יש כשני לבים? איך זה מופיע שם ברמה?
איך זה מופיע? אז נגיד לכם איך זה מופיע. בספר החינוך, פה הלא יוכל בלה הראשון. אז החינוך מביא, ומסתום בכך גם ברמב״ם, לא יוכל בעלה ראשון כפשוטו, שאם היא הולכת ומתחתנת עם מישהו אחר, אז אסור לבעלה לחזור לקחת אותה. ודרשו רבותינו שבכלל זה גם יש את האיסור של... במי האמצעות זה...
זה
אותו עליו. זה אותו עליו. על כל פנים, כל זה הקדמה לתירוץ כשאני בסייעתא דשמיא רוצה לומר תירוץ חדש על השאלה של הירושלמי. אבל בעצם כל תירוץ שנאמר על קושיית הירושלמי, היא בעצם תהיה קושייה על הירושלמי, נכון? למה ירושלמי לא תראה? למה הוא היה צריך להגיע לעבור לו בשביל נביא? אז נתרץ גם את זה בזאת.
ואני רוצה שאתה תתן גם שיעור במיאמי.
ואני אקדים חקירה, נקדים חקירה שיש הרבה מה להעריך בה, ונגיד ממש ראשי פרקים. אנחנו יודעים שיש מה שנקרא שלוש העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה נכנס בגילוי עריות? בגילוי עריות נכנס כל... בפשטות, כל האיסורים בתורה שקשורים למעשה אישות, אם זה נאסר בתורה, זה עריות. אבל זה לא מדויק. יש איסורים שזה איסורי ביאה, אבל הם לא בכלל גילוי עריות. למשל, לזה אני רוצה להגיע. למשל, גרושה לכהן. שאלו, כן, זה מדיני הכהונה, זה איסור ביאה, אבל זה מדיני כהונה, זה לא גילוי עריות. לכאורה. אז עכשיו, נחקור, וזאת חקירת האחרונים המפורסמת, האם איסור מידה זה בכלל גילוי עריות או לא. אז דיברנו על גרושה לכהן, באמת אין על זה איסור כרת, אין על זה חיוב מיטה, זה רק לאו. טוב, אז זה אנחנו מקבלים שזה לא בכלל גילוי עריות, אין לזה את החומרה של גילוי עריות. אבל מידה, יש איסור כרת. ולא רק זה, מידה גם כתוב בתורה, בפרשת קדושים, בפרשה של העריות, בפשטות על פניו, נראה שזה גילוי עריות. מצד שני, גילוי עריות זה אישה מסוימת שאסורה לאיש מסוים. זה כל שאר העריות. כל שאר העריות. זה כולם אישה מסוימת שהיא אסורה לאיש המסוים הזה. מסיבת קרבה וכדומה. או שיש את איש. אז זה גם מרווה יש את איש. למה? כי היא מותרת לזה ואסורה לזה. נידה זה משהו אחר. נידה היא אסורה לכל העולם, אפילו לאיש שאליו היא מותרת, לבעלה. אז האם גם זה נכנס בקטגוריה של גילוי עריות? יש בזה הרבה נפקא מינות, אבל נפקא מינה הכי פשוטה, שעל זה כבר מדבר הבית יוסף בהלכות נידה, האם יש על זה יהרג ואל יעבור? הרי בשלושת העבירות החמורות, הדין הוא שאפילו אם אונסים אותו והוא יצטרך למות כדי להימנע מלעבור את העבירה, הוא מחויב בכך רק בשלושת העבירות החמורות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. השאלה היא, מה קורה אם אונסים אותו לבוא לאשתו נידה? האם בזה אומרים יהרג ואל יעבור או לא? וזו שאלה, נפקא מינה. נפקמין אל הלכה. נפקמין בשאלה של חיים ומוות. אז אנחנו צריכים לברר את העניין. מה נראה לכם?
זה לא הרעיות.
לא קלוב. גילוי.
זה הרעיות, אבל לא גילוי.
מה אתם אומרים?
מה נגיד?
טוב. כי הגדה של גילוי הרעיות.
זה דבר ראשון, אבן עזרא, בפרשת קדושים, ששם יש את הרשימה של הראיות, ומובא שם בתוך הרשימה של הראיות גם אשתו נידה, אומר אבן עזר במילים האלה, והשוכב עם הנידה חשוב מהראיות. מילים מפורשות. אבל אבן עזר זה עדיין לא ראיה להלכה. אבן עזר דרכו בפירוש המקרא, שהוא לא חייב להתאים עם דרכי חז"ל ועם ההלכה. אבל רבינו בחיי, גם כן בפרשת יתרו, כותב דבר מעניין, למה לא תינף זאת הדיברה השביעית דווקא? כי ישנם שבע עריות. שבע סוגי עריות, אומר הרבן מיכאל, ואז הוא מונה את הרשימה של שבע סוגי עריות, בפרשת יתרו בעשרת הדיברות. ואז הוא אומר ככה, לא תינף בשביעי, מפני שאיסור עריות, איסורי עריות הן שבעה, ואילו הן? אשת איש, אשתו נידה, ביתו, אמו, ואז הוא מונה את הרשימה. אבל איפה מופיע נידה? בתוך השבע.
אבל בתורה הרשימה גם מופיעה מפורש.
האמת היא, לכאורה, בתורה, מעצם זה שזה מסודר בתוך העריות, כבר יותר נראה, יותר מסתבר, שזה כן חלק מהעריות. אבל מצד שני, יש פה את הסברה שכנגד, שאתה בעצמך אמרת שלא מסתבר. כי יסום כל סוף זה אשתו. יסום כל סוף זה תלוי בזמן, זה לא תלוי בגופים. הרי כל שאר הריאות, החילוק הוא בגופים.
מה עוד שמתחבר?
עם הקומבינציה הספציפית הזאת, היא אסורה מהתורה. זה ערבה. פה זה לא קשור לקומבינציה, זה קשור לזמן. וזה אשתו, ומיוחדת לו, ואף על בכן היא אסורה. זה לא ערבה?
ברשימה של התורה, כל הרעיות, יש מיטס בייזיס. זה מה זה?
לא בכולם, לא בכולם. לא בכולם.
לא בכולם, זה הורגים אותו?
לא, לא בכולם יש חיוב מיטה ביתים.
אולי בנידה מדברים בפנויה. אולי בנידה מדברים בפנויה.
אין שום חילוק. אין שום חילוק. זה אותו איסור בדיוק. בדיוק איסור מידה, אין שום הבדל אם היא אשתו או לא אשתו. זה בדיוק אותו איסור.
מה מתסבר? זה ככה אומר?
זה יותר דומה בעושה וחלה. זה איסור שמתחדש על ידי חיבור. זה לא איסור.
לא, לא נכון, יש גם בפנייה, יש את אותו איסור נידה, יש גם בפנייה וגם באשתו, זה בדיוק אותו איסור. אין שום הבדל. יש הבדלים בחקות וכדומה, בזה יש הבדלים. אבל לא בעצם האיסור ובחומרת האיסור. עכשיו זה מטעם אחר, שליבו גס בה, אז הוא יכול לשלוט ביצרו וכדומה. אז אני אביא לכם ראיה אחת, יפה, יש לך מפורשת. מהגמרא מסכת גיטין דבר עמוד ב'. הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, כל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, כל המטיל אימה יתרה, אדם שדרך החיים שלו זה להשרות אימה ופחד על הסובבים אותו, ובתוך ביתו, זה דבר חמור מאוד, עד כדי כך שאומרת הגמרא, לסוף הוא בא לידי שלוש עבירות. שלושת העבירות לא החמורות, שאנחנו מכירים בצירוב של גולל שפוך דמים, לעבודה זרה, אלא עם שינוי קטן. אומרת הגמרא, גילוי עריות, שפוך דמים וחילול שבת. שהיא גם שקולה כעבודה זרה, חוץ מהעניין שאין בזה יארג ועל יעבור, אלא עד הרבה וחי בהם. מסביר רש"י, איך מגיעים על ידי אימה יתרה שהאדם מטיל בתוך ביתו, איך מגיעים לשלושת העבירות הללו? אומר רש"י ככה, גילוי עריות.
לא תגיד.
כשמגיע זמן תפילתה בעת צינה, לא היו אז מקוואות מחוממות, כשמגיע זמן תפילתה בעת צינה והיא יראה לומר לא טבלתי כי הוא מטיל אימה יתרה בתוך ביתו ומשמשתו נידע. אומר רש"י, מה הפירוש שכל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו לסוף הוא בא לידי גילוי עריות? היא תפחד להגיד לו שלא הלכה, ואז היא תבוא בסופו של דבר לשמש אותה נידע, זה גילוי עריות. זאת לכאורה ראיה ניצחת שהגמרא קוראת לאיסור נידה גילוי עריות. הבן יהוידע, אבל הבן יהוידע בן איש חי במקום אומר פירוש רש"י הוא דחוק. ולמה? כי הרי יש אומרים שנידה זה לא גילוי עריות. זה גוף הבן יהוידע שקר. אז אין לכם שמראה שהיא מוכח מוכח, אבל שהבן לא ידע.
איך הבן ידע מסביר שזה גילוי עריות?
אז איך הוא מסביר? אז הוא מסביר בפירוש אחר. הוא בפירוש קצת רחוק, אבל הוא כדי לתרץ לפי אלה שסוברים שנידע זה לא גילוי עריות, אז הוא מסביר ככה. בעל מטיל אימה יתרה בתוך ביתו, יבוא אדם אליה, ויגיד תשמעי, אם את לא תסכימי, לעשות איתי עבירה, אז אני אלך ויספר לבעלך שעשית איתי עבירה. הוא מאיים עליה, בא אדם, הוא מאיים עליה. אם לא, תסכימי, דבר עבירה, אז אני אספר לבעלך שאת עשית דבר עבירה. והיא מרוב שמפחדת מבעלה, כי הוא מטיל אימה יתרה בתוך ביתו, היא לא יהיה לה ברירה, ומרוב פחד היא תצטרך להישמע לו. ככה מסביר הבן יהוידע, את הכל המתי למה יתרה לסוף על ידי גילוי הראיות. דהיינו אג'סיש. כדי להציל את הראיה לכאורה המוכרחת לפי רש"י מהסוגיה כאן, שנידע זה בכלל גילוי עריות, אז הוא מגיע לכזה ביאור שהוא קצת רחוק, כדי להסביר שזה לא בכלל לא מדובר על איסור נידע, מדובר על אשת איש.
זה גרוע,
אבל סוף קוצר זה גרוע, הכל זה גרוע, זה סוף קוצר על ידי, גם המקרה של רשי זה גרוע, היא מפחדת ובסוף היא תכשיל אותו, היא לא תספר לו.
אבל פה זה הוא נכשל, פה הוא מכשיל מישהו אחר.
מכשיל אותה.
אותה.
מכשיל אותה. אתה צודק, אולי זה לא מדויק.
לא, אבל הוא נכשל
אחר כך. סוף הוא בא.
לא, רק הוא גם נכשל, כי היא יפרה לו והוא...
טוב, השאלה אם זה גילוי עריות, זה עוד שאלה. האם זה גילוי עריות? סוס אותה לבעלה? סוס אותה לבעלה זה גילוי עריות? לא, לא בטוח. לא בטוח.
מה?
סוס סוטה לבעלה. איך היא תיאסר עליו עכשיו?
היא שאלה עם מישהו אחר.
עכשיו היא אסורה עליו. זה איסור גילוי עריות עכשיו? מה שהיא אסורה לבעלה, לא יודע? מה שהיא עכשיו אסורה לבעלה? הרי אין בזה קרת.
ככה
הבנתי מה שהסברת,
שאחר כך
הוא בא לב... איזינתה. לא, לא, הוא בא לזה גילוי עריות, שהיא תיכשל בגילוי עריות. נכון, אתה צודק. זה לא מדויק כל כך, אבל לשם הגמרא... נכון, הוא צודק? הגמרא אומרת, סוף הוא בא לידי שלוש שבועות. הוא בא משמע שהוא ייכשל. איך שרש מסביר, הוא ייכשל באיסור נידע. לפי איך שהבן ידע מסביר, היא תיכשל בגילוי עריות. היא תיכשל באיזשהו תיכשל.
אבל לא מבין.
אם נידע זה לא גילוי עריות, סביר להניח שגם זה לא גילוי עריות.
אבל איסור סוטה, אין יותר ערבן מזה.
עכשיו, זה בעל ואשתו. בעל ואשתו, רק שהיא אסורה עליו, כי היא, ברקורד שלה, בעבר שלה, היא זינתה. עכשיו היא אסורה...
לא, בעבר, עכשיו,
כשהיא אסורה עכשיו... אבל למה היא אסורה לבעלה עכשיו? כי היא באיזשהו שלב, בעבר, לא משנה אם זה היום או אתמול, או לפני שנה או 10 שנים, היא זינתה, אז היא אסורה לבעלה. מי אמר לך שזה בכלל גילוי הרי?
אין יותר גילוי הרי.
זה גילוי עריות, אבל האיסור שעכשיו היא אסורה לבעלה, לא יודע אם זה בכלל גילוי עריות. לא נראה לי, לא נראה לי שזה גילוי עריות.
הגילוי עריות ממש זה כשהיא...
האשת איש. על כל פנים, לפי רש"י, לפי רש"י ראינו, לכאורה מוכרח. ראינו את אבן עזרא, ראינו את רבי לבחיי, כן, אבל מקור מהגמרא, הנה, לפי רש"י זה כאן. אלא מה נגיד, אולי בן יהוידע בכל זאת קצת דחה לנו את הראיה הניצחת. אבל תראו, יש סוגיה במסכת יבמות, בדף נון דלת, ושם הגמרא מחפשת את המקור שכל איסורי ביאה, כדי שזה יחשב ביאה אסורה, לא צריך שהוא יגמור ביאתו, אלא מספיק שהוא הערה בה. אחד המערה ואחד... אחד המערה ואחד הגומר... זה לא משנה. לכל הלכות ביאה, חוץ ממסכת קידושין, יש ספק בגמרא מה הדין לגבי קידושין בביאה. האם מספיקה הערה. אבל כל פנים, לגבי כל חיובי ביאות אסורות, אומרת הגמרא, אחד המערה ואחד הגומר. אמר אולה, מניין להערה מן התורה, שגם היא כבר מחשבת ביאה גמורה. שנאמר, פרשת קידושין, ואיש אשר ישכב את אישה דבה וגילה את ערוותה את מקורה הערה. הערה זה הרעה. אז הנה, מכאן להערה מן התורה. אומרת הגמרא, אשכחן נידה, זה כתוב בנידה. שער עריות מניין, שער עריות מניין.
זה חלק
מהראיות.
יש הבדל בין הנידה ושאר. לא, זה חלק
מהראיות. למה, מה כבר מיד מסבירה? למה שנגיד שיש הבדל? מה לא אומרת כי נידה זה לא ערווה? מה אומרת? וכי, תאים אלף מנידה, מה ההבדל? מה לנידה שכן מתמה את בועלה? יש חומרה מיוחדת בנידה שאין בשום ערווה אחרת. הבא עליה נטמע. תומעה. יש תומעה. אז הייתי חושב, אומרת הגמרא, שדווקא בזה יש גם את החומרה שהערה גם כן נחשבת כביאה. בסוף יש סוגיה עמוד שלם, עד שבסוף הגמרא אומרת אין לחינמי, אי אפשר ללמוד, יש הקש. יש הקש, הוקשו כל העריות זה לזה, הוקשו כל העריות זה לזה.
זה לא אותו דבר. מי שבעל נידע או חייב קראת על האחרות או חייב מיסה.
לא,
זה
לא. יש גם העריות אחרות שהן נכבד מיסה.
זה נכון.
יש גם העריות אחרות.
נכון, נכון.
אחתו למשל. אז אומרת הגמרא בסופו של סוגיה, עמוד ב', נודע לדמוד ב' ביבמות, יש הקש, הוגשו כל הרעיון זה לזה. אז אתה כבר, אתה כבר לא יכול לפרוח, זה יותר חמור, זה יותר קל. יש הקש. אין משלמים עלי קש. הוגשו כל הרעיון זה לזה. מה רואים? שמידה זה ערווה. הוגשו כל הרעיון זה לזה. וגם מהלשון של הגמרא, איך הגמרא אומרת? אשליך, מידה, שער הרעיון. מה זה שער הרעיון? הערווה הזאת, אתה צודק, אבל שער הרעיון מלבד זה, שער הרעיון. מדויק גם מהלשון. והגמרא מכריעה בסוף, הוגשו כל הרעיון זה לזה, אז כמו שבנידה, ככה כל שער הרעיון. לכאורה מוכרח מהגמרא. מוכרח מהגמרא. נידה זה הרעיון. ממילא מובן לנו שרשי במסכת גיטין, כל המתי למה יתרה, הוא מסביר, גילוי הרעיון, שהוא יבוא לשתות נידה. והקושיה של הבן יהוידע שמצאנו אלה שאומרים שנידה זה לא ערווה, אדרבה, קשה מהסוגיה פה ביבות. אבל איפה בכל זאת מצאנו, איך בכל זאת יש אומרים שנידה זה לא ערווה? עד כדי כך שיש חקירה, ובית יוסף דן בזה, האם יש יורג ועל יעבר? והבית יוסף אומר שיש בזה יורג ועל יעבר, ובא אחר כסיויו, ועוד אחרים אומרים, לא, נידה זה לא ערווה. כמו שהסברנו, זה לא דומה לשאר הראיות שזה האיש הזה לאישה הזאת, אלא זה האישה ש, שתמיד מותרת לו, רק בזמנים מסוימים, זה לא יכול להיות בכלל ערווה. איך יכול להיות? הרי בגמרא לכאורה מפורש שכן. אז לפני שנמשיך ונראה איפה מצאנו דעה שנדע זה לא בכלל ערווה, אני כבר אסבר את אוזניכם מה, לאן אנחנו רוצים להגיע בזה. מה זה נוגע לירושלמי, לקושיה של הירושלמי, ונוגע לא יוכל בעלה הראשונה שהוא לקחתה. נשאל אתכם שאלה. לפי בית שמאי, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה, שנאמר, כי מצא בה ערוות דבר. וזה כבר ראינו מהירושלמי, שמוכרח להיות שיש עדים על הדבר. לא סתם עדים של מעשים מכוערים, כמו שמקשר בכבי יגר לרשב"א. מה נכנס בדפיניסיון של דבר ערווה?
דבר יותר בעצם, זה לא יותר במקרה.
דבר ערווה יהיה תלוי בשאלה הזאת. מה יקרה אם יש המשתו נידה? יש מושג כזה, חוץ מה שראינו את הדוגמה מרשי, שהיא תפחד להגיד לו שלא טבלה, ואם יש המשתו נידה, יש משלה במסכת כתובות, דף עם בית עמוד א', עם הרשימה של כל אנשים שהבעל מגרש אותה ואין לה את הזכות לכתובה. הוא מגרש אותה בלי הכתובה. ואחד מהרשימה זה משמשתו נידה. הוא גילה שאשתו משמשתו נידה, הוא מגרש אותה והיא מסידה את הכתובה. יש מושג כזה, משמשתו נידה. מה יקרה לפי בית שמאי, אישה כזאת שמשמשתו נידה? אפשר לגרש אותה או לא? אפשר לגרש אותה? זה נכנס בה כי מצא בה ערוות דבר?
לא.
אם נאמר...
שזה ערווה.
כמו שהוכחנו מרשי בגיטין דבוב, וכמו שוכחנו לגמר ביבמות דפנון ד' שער הראיות מניין, דהיינו שנידה זה גם ערווה, רק שער הראיות מניין. אז רואים שנידה זה ערווה. אז שהתורה אומרת כי מצא בה ערווה דבר, לא חייב להיות דווקא שהלכה וזינתה עם מיש אחר, זה יכול להיות גם משמשתו נידה, גם זה ערווה דבר. לא יצייר שיש עדים.
זה בקשר שלו איתה. זה לא בפעולה שלו.
הכשילה אותו בעבירה שהיא ערווה. כי מצא בערוות דבר. זה יותר חמור. זה יותר חמור. למה זה יותר חמור מסתם שלך וזנתה עם ישחרר? כי פה היא מכשילה אותו. לא רק שהיא אומרת על האיסור.
אבל לא גם בפעולה שלו, שהיא פועלת.
למה לא? יש פה ביאה אסורה שהיא נחשבת ערווה.
שביאה באה הפעולה שלו. זה הוא פועל פה. פה זה לא הפעולה שלו.
אז... בנידה, הוא נהיה תמי ואי לא.
לא, נהיה בלי שכנע.
כתוב לפסוק, אחרי כך שהוא תמה, אני רוצה עכשיו להבין את הפסוק הזה בהמשך.
לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על הפסוק הזה. אנחנו דוחזים בשלב כי מצא בערווה דבר. עוד לא הגענו לשלב שהאישה הזאת הלכה להביא לחתן עם איש אחר ועכשיו לא רוצה לחזור. אנחנו דוחזים בזיווג ראשון. שהוא חי באושר ואושר איתה, אלא שהיא מתעצלת ללכת, ואין לה בעירת שמיים, והיא מכשילה אותו באיסור נידה, משמשתו נידה. עכשיו השאלה, לפי בשמה, הוא יכול לגרש אותה או לא יכול לגרש אותה? אז זה לכאורה יהיה תלוי בשאלה, האם איסור נידה זה בכלל ערווה או לא? אם נאמר שאיסור נידה זה בכלל איסור ערווה, כמו שהוכחנו לכאורה מהגמרה, בגיטין ובאיוומס, ומגדולי הראשונים, אז יוצא... שגם זאת אפשרות עלי בדי בשמה היא לגרש אישה, כי זה בכלל, זה בגדר, כי מצא בערווה, הדבר זה גם בכלל ערווה. ומילא לפי זה...
מקרה כזה לפי בית שמה, הוא חייב לגרש אותה, או שהוא יכול לגרש אותה?
חייב.
זאת אומרת אפשרות, אבל זה חייב, לא?
שאלה טובה. לכאורה אין חיוב. אם היא עושה תשובה למשל, הוא משוכנע שלא תעשה את זה שוב, יכול להיות שהוא לא חייב, זה לא כמו יש די שזמתה, שהוא חייב, כי יש עליו איסור להמשיך לחיות איתה. אתה צודק, זה יהיה מקרה אחר, זה יהיה מקרה שונה, שיש לו אפשרות, כי התקיים פה כמצא בעיה והדבר, והוא לא מחייב, הוא יכול. ממילא לפי זה, יהיה לנו יישוב חדש בקושיית הירושלמי. יהיה לנו יישוב חדש בקושיית הירושלמי. למה? מה הירושלמי שאל? למה אתה צריך פסוק? לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה? לפי בשם הרי כל מה שאתה יכול לגרש, זה רק אחרי שהוא מצא בערווה דבר. זאת אומרת שהיא זינתה בעידים. אז היא כבר אסורה עליו איסור. באיסור. איסור של סוטה. למה צריכה התורה להגיד לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה?
יש מקרה שזה בלי עדים, לא צריך עדים.
לא, מקרה שזה משמשתו נדע, יכול להיות שפלויים עדים, פלויים עדים. יכול להיות, היא הוחזקה בשכנותיה, יש מושג של הוחזקה בשכנותיה.
כי זה לא סוטה.
זה לא סוטה, היא לא נאסרת לבעלה מדין סוטה. וזה רמב"ם מפורש, גמרות מפורשות, רמב"ם מפורש. הרמב"ם אומר, יש, היה מקום לומר, אולי גם זה, היא נאסרת עליו איסור סוטה לבעלה. אומר המפורש לא. והמגניש מסביר מאיפה המקור של הרמב"ם. אמור ביבור מזדפסה מחמודה לפה אומרת, מה קורה אם אדם בא על הנידה? כהן בא על הנידה. האם הבן הוא חלל? כל איסור ביה אחר שכהן בא על אישה שאסורה עליו, אפילו באיסור לב כמו גרושה, הבן הוא חלל והוא נפסר ונקונה. מה קורה אם כהן בא על אישה נידה? הבן יהיה חלל? אומרת הגמרא, במדף, במסכת יבמות דף סמך, יש דרשה מפסוק, אלה לומר שאם הוא בעל נידה, הבן לא נהיה חלל. אומר המגנישנה, זה ההוכחה. מכאן הוכחה שלא נפכת להיות סוטה, זה הולך ביחד. מתי הבן נהיה חלל? כאשר...
יכולה להגיד להגיד
כשהיא...
יכולה להגיד כשהיא נידה.
כן, בן הנידה. אישה נידה זה יכול להיות גם אחת ש... נדע ממזמן, היא פשוט לא טבלה, היא עדיין מבחינת האיסור, זה אותו איסור. אז הכל פנים מבואר להדיה, וכך גם כתוב בספר החינוך בפרשת אמור, שאדם שמתיבלת בדיוק באותה המידה. אדם שבא על אישה נידה, היא לא נאסרת עליו באיסור סוטה לבעלה, אפילו במזיד. זה לא בכלל האיסור, כמו יש איתי שזינתה תחת בעלה, שעכשיו היא אסורה לחיות איתה. זאת ההלכה. ממילא יש לנו אפשרות, יש לנו מציאות. יש לנו איך תמצא, שלפי בשנה יהיה מותר לגרש אותה, כי הוא מצא בערווה דבר, איזה ערווה דבר? איש עם אשתו נידה, וזה ערווה דבר, כי הרי הוכחנו שגם נידה זה בכלל ערווה, אז הוא יכול לגרש אותה. איי, קשה. איי, אם ככה, למה צריך לא יוכל בעלה ראשון? צריך לא יוכל בעלה ראשון, כי אין שום איסור אחר עכשיו לחזור להתחתן איתה. מצד איסור סוטה, אין פה איסור סוטה. כשהיא שימשתו נידה, היא לא נאסרת עליו ביסור סוטה. אז אתה פסוק להגיד, אבל אם התחתנה עם מישהו אחר, לא יוכל בעלה ראשון, לא שום לקחתה. אחרי שהוא תמל לשני, התחתנה עם מישהו אחר. עכשיו, מחדש את התורה איסור חדש, שהוא לא קיים במקרה כזה. שלא יוכל בעלה ראשון, לא שום לקחתה, אז מצאנו יישוב, למה צריך את הפסוק לא יוכל בעלה ראשון? עכשיו קשה, כמו שאמרנו. למה ירושלמי עצמו? למה ירושלמי לא מתרץ כך? למה ירושלמי לא מתרץ כך? הרי עכשיו יש לנו קושייה, הרי אמרנו שכל תשובה שנמצא לקושיית ירושלמי בעצם היא קושייה, למה ירושלמי לא תרץ כך? כמו שהרבי קוויגר בעצמו מקשה, למה לא נגיד את המקרה של עדים זוממים וכדומה? אז אומר לכם דבר נפלא. בספר אסוון דאורייטה, אתוון דאורייטה, מגאון הגדול בדורו, רבי יוסף אנגל, שהרעיש את העולם בגאונותו ובספריו הנפלאים, יש לו ספר אתוון דאורייטה. ושם בסימן כ"א יש לו סימן שלם על השאלה האם נידה זה איסור ערווה או לא. והוא מביא את ההוכחות שדיברנו עליהם, כן, כמה מהם לפחות, הוא מביא גם יותר הוכחות. ואז הוא אומר, הרי הוכחנו מהגמרא ביבמות, שהוגשו כל הרי זה לזה, מאיפה לומדים? שאם הערה בה, אחד המערה בה ואחד הגומר בה, שלעניין כל הראיות, ההראה זה כבר נחשב ביה, מהפסוק שכתוב בנידה. אומר רבי יוסף אנגל, אבל בירושלמי, במסכת שבת, בפרק זין הלכה ב' שם כתוב מקור אחר. שם כתוב מקור אחר מאיפה אנחנו יודעים שבכל העריות אחד המערבה גם כן נחשב כבר לביאה אסורה. ושם היא פסוק מאחות אמו ואחות אביו דודתו. פסוק אחר, שגם שם יש משמעות שהערה גם כן כבר נחשבת כביאת איסור לכל הדינים. ואומר הירושלמי, אז אם ככה, למה צריך עוד פסוק בנידה? שואל הירושלמי, אז אם ככה, למה אתה צריך עוד פסוק בנידה? זה הפסוק שממנו הבבלי לומד. אומר הירושלמי, ככה לפי פירוש קורבן העדה, אומר הירושלמי, כי נידה זה רק תומעה, זה לא ערווה. זה במסכת שבת, הירושלמי. אנחנו דיברנו על ירושלמי מסכת גיטין. הירושלמי מסכת שבת, אותו מצא רבי יוסף אנגל להביא כראיה שיש איתה שנידע זה לא בכלל ערווה. למה? כי הוא לומד את המקור להראה בכל ההראיות כולם מפסוק אחר, לא מנידע. ועוד הירושלמי שואל, אז למה לא כתוב, אז למה כתוב אותם בנידע? למה כתוב אותם פסוק בנידע? ללמד שאחד המערב אדם כן מתחייב? כי זה תומה, זה לא ערווה. ככה כתוב ירושלמי. הירושלמי לשיטתו לא יכל לתרץ את התירוץ שלנו. כי ירושלמי לשיטתו זה לא בכלל ערווה סדובו. אז לפי ירושלמי אי אפשר לגרש על דבר כזה. לפי הירושלמי אתה לא יכול לגרש על דבר כזה. כי הירושלמי סוברים לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה ערוות דבר. רק אם היה בה איזשהו פגם, איזשהו איסור שהיא עברה, שהוא בגדר של ערווה, היא עברה על איסור של ערווה, זה המקרה שעליו דיברה התורה שאדם יכול לגרש את אשתו. אמרנו, יש דרך, יש אפשרות, מתי יש אפשרות לפי בשם לגרש, אפילו שאילון נסרת עליו באיסור סוטה, איך? נידע. נידע, כי נידע זה גם ערווה. אז ממילא הוא יכול לגרש את בשם, כי הוא מצא בערווה דבר, ונידע זה גם ערווה. ולא קשה הקושה של ירושלמי, למה צריך את הפסוק לא יוכל בעל להורי שלא שלקחת, הרי היא כבר מילה אסור עליו. כי במקרה כזה שהוא גירש את הבלד שישים, אשתו נידע, היא לא נסרת עליו מצד איסור סוטה. זה לא איסור סוטה? אז מצאנו תירוץ לקושת ירושלמי. אז למה ירושלמי לא מתרץ את זה? אתם יודעים למה? כי ירושלמי לשיטתו במסכת שבת לא סובר שנידע זה ערווה. אז כשבשמה אומרים לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בערווה דבר, ירושלמי מסבור שזה לא כולל בתוכו מקרה של שמשתו ניתה. לא, זה לא בכלל משמשתו ניתה. הוא לא יכול לגרש אותה. הוא לא יכול לגרש אותה במקרה שהיא שמשתו נידה, והיא עברה לאיסור נידה, זה לא בכלל ערווה. ירושלמי אומר שזה לא ערווה.
זה מישהו אחר.
אז מוכרח להיות, אז מוכרח להיות לפי ירושלמי, שהמקרה היחיד שלפי בשם אפשר לגרש זה רק במקרה שזינתה, ואז יש איסור סוטה. שואל ירושלמי את השאלה, וצריך לתרץ שהיא לעבור לו בשני להבים. אבל לפי הבבלי, נמצאנו למדים שהשאלה האם ערווה, האם נידע זה בכלל ערווה או לא, זה מחלוקת בבלי וירושלמי. וזה כבר נראה מתוך דברי רבי יוסף אנגל, כי הוא מביא כמה וכמה הוכחות מהבבלי שזה נחשב ערווה, ואז הוא מביא ראיה מירושלמי מסכת שבת שזה לא ערווה,
שזה רק
תומה ולא ערווה. ולכן צריך עוד פסוק נפרד ללמד על ההערה בנידע ובשאר הראיות, ולא לומדים אחד מהשני כמו שכתוב בבבלי. אז יוצא שזה מחלוקת בבלי וירושלמי. אז זה מובן היטב למה הירושלמי לשיטתו לא היה יכול לתרץ את התירוץ שאנחנו אמרנו. אבל לפי הבבלי יש לנו עוד תירוץ על קושת הירושלמי, ולא צריך להידחק לעבור עליו בשני לבים. יש לנו תירוץ יותר מרווח, שזה תורה באה לאסור מלוכל בעלה הראשון לשבת לקחתה על מקרה כזה שהיה ערווה סדובו בלי שהיה איסור סוטה, וזה המקרה הזה שהיא שמשתו נידע.
זה גם מובן הבניועדה.
הבניועדה מקשה על הפירוש של רשי מכוח השיטות שסברות שנידע זה לא ערווה. אבל לפי מה שהוכחנו, הבבלי כן סבר שנידע זה ערווה, וזה מוכח מיבמות. מי השיטה
של רשי?
זה ירושלמי. מה הבעיה שלו עם רשי שמסביר את הבבלי לפי שגילוי הראיות זה נידע?
זה מעניין.
אז הפוך, הקושיה של הבן ילדה היא לא קושיה. הוא מקשה על הפירוש של רשי לעולם. אל יטיל אדם ממה יתרה בתור ביתו כי יבוא לידי גילוי עריות. מסבירה שמה זה גילוי עריות שתשמש את הנידע. אומר הבן יהודה, אבל יש שיטות שנידע זה לא ערווה, זה לא נכנס במילים גילוי עריות. לא, השיטה הזאת זה ירושלמי, זה לא הבבלי. הרש"י צודק, בפירוש שלו בבבלי הוא צודק שזה הכוונה שיבוא לידי גילוי עריות. לא צריך להידחק עם הפירוש הרחוק הזה של הבן יהודה. חיים.